טוב, אז כסיום, כיוון שבאמת סיימנו את התפילה, אז אנחנו נקדיש את היום למבנה התפילות. בעצם המטרה היא להבין את היחס בין שחרית, מנחה ומעריב. קודם כל רוצה לציין בהתחלה שהסדר שמעניין אותנו, שזה גם לסתם מה שכולנו חושבים, אבל רק לפני שחושבים, הסדר שמעניין אותנו הוא שחרית, מנחה ומעריב, ולא מעריב, שחרית ומנחה. איך שלא נסתכל על התפילה, על התפילות, סדר התפילות מתחיל בשחרית, ולמרות שהיום מתחיל בלילה לגבי הרבה הרבה דברים, אבל לא לגבי תפילה. למה אני אומר את זה? יש שני מקורות לתפילה, הגמרא בברכות, או שאבות תקנום, או שכנגד קורבנות. אם אבות תקנום, אז אברהם תיקן שחרית, יצחק מנחה, ויעקב ערבית, אז הסדר הוא שחרית ועד ערבית. ואם זה כנגד קורבנות, זה אותו דבר, כי הקורבנות זה תמיד שבין תמיד של שחרית, תמיד שבין הבאים, ומעריב זה כנגד האיברים שנאכלים כל הלילה, זה סוף וסיום של הקורבנות היום, ולא התחלה של הקורבנות של מחר. ובכלל, כידוע, הסדר במקדש בדרך כלל, לגבי כל דבר, הוא שהלילה הולך אחרי היום. קורבנות היום, הכל מתחיל מעלות השחר. אז בגדול, כנראה זה דין במקדש, אבל מבחינתנו זה דין בעבודה. כיוון שעבודה שבלב, התפילה, הוא כנגד עבודה שבמקדש, או שזה גם זה דבר עצמאי. כנראה שזה הסדר. זה סביר מאוד, וכך אנחנו נתבסס היום, כי מדובר במשהו חווייתי. זה יפה מאוד שהלילה זה התחלת היום, אבל הסדר שלנו, כן, מה שאנחנו עושים ביחידות, זה כמובן שהלילה הוא הסיום ולא באמצע. אז אם נסתכל ברמב״ם, נסתכלתי ברמב״ם בפרק א', אז קודם כל לפני כן נזכרתי בדבר ששכחתי להגיד אותו בזמנו. אז אני אומר את זה עכשיו, כי זה הלכה אחת לפני הלכה שמעניין אותנו. כידוע, הרמב״ם פוסק שתפילה דאורייתא, בניגוד לשיטת בעלי התוספות והרמב״ן, שתפילה דאורייתא, תפילה דאורייתא אין מניין ואין זמן ואין, בעצם אין מבנה. כלומר, אם תפילה דאורייתא לא מעניין אותנו, כי אנחנו מעניינים במבנה התפילה, במבנה התפילות, אין להם תכנים מסוימים, ומתפללים פעם ביום. פעם ביום פירושו, לא פעם ביום, פעם ביום זה פעם ביום, כי זה כנראה שיש ספרה שדבר שאתה עושה אותו סתם, עושים אותו פעם ביום. שלמה, אהבתם השם אלוקיכם, מצוות עשה להתפלל בכל יום. אז הוא אומר, כי היום זאת היחידה של כל דבר. אנחנו פוגשים את זה כאן להלכה ברמב״ם, ואנחנו מרגישים את זה בעצמות, מנהג עם ישראל, דוגמה בתפילין. אז כאן נניח תפילין, אז זה הפך להיות פעם ביום. או תלמוד תורה, שמהגמרא משמע בנדרים קצת, שצריכים ללמוד כל יום, פסוק בערב, פסוק בבוקר, אבל אם לומדים, אז צריכים ללמוד כל יום. אז בדאורייתא אין לזה מבנה, חוץ מדבר אחד, שדיברנו עליו בזמנו לפני כמה חודשים, הרמב"ם בהלכה ב' בדאורייתא אומר שמה יהיה מצווה זו? אדם משבח, מבקש ומודה. שזה המבנה המשולש של 18, לפי הרמב"ם היא דאורייתא. מפרשים קצת מתקשים לדעת ממה המקור, לומדים את זה ממשה רבנו. מה שלא הזכרתי אז, זה שקצת אחרי זה, כותב הרמב״ם, בהלכה ג', אם היה רגיל מרבה בתחינו בקשה, ואם היה ערל שפתיים מדבר כפי יכולתו בכל עת שירצה, ואחרי מניין התפילות כל אחד כפי יכולתו, יש מתפלל פעם אחת ביום, יש מתפלל פעמים הרבה, ואז הרמב״ם מוסיף, הכל יהיו מתפללים נוכח המקדש, בכל מקום שיהיה. הרמב״ם אומר שנוכח המקדש, ככה משתמע, אומר, הכל יהיו, משמע שזה דאורייתא. כאן הקסם משנה באמת מתקשה למצוא את המקור. אז בלי לדבר על המקור, אבל זה משתלב יפה עם השיעור שדיברנו על, דיברנו שבעת הדברים. שהרמב״ם מונה אותם כיסודיים ולא הכרחיים ב-18, ואחד מהם היה נוכח המקדש, אז אמרתי שהדין הכללי שם הוא שתפילה זה עמידה לפני המלך. וכן, נוכח המקדש מביא את זה בצורה הבסיסית ביותר. אז כמובן זה דאורייתא, הדאורייתא של הרמב״ם היא עבודת השם, ועבדתם השם אלוקיכם. עבודת השם זה צריך לכוון את זה אליו, לא רק לדבר איתו, אלא לכוון אליו, ולכן הרמב"ם פוסק כאן שנוכח המקדש הוא דאורייתא. מה שמעניין אותנו זה המבנה, הרמב"ם זה רבנן, פי כל הדעות זה רבנן, המבנה התפילות, וכך כותב הרמב"ם. קודם כל הגמרא, הגמרא בתחילת פרק רביעי מביא את זה, וברור שבהגמרא זה מחלוקת. כתוב איתמר, רבי שמעון הנביא אומר ככה, דעה שנייה ככה, אם זה תפילות כנגד קורבנות או תפילות אבות תקנו. מה הנפקמינה היחיד שיש בגמרא? ומה בכלל, מחלוקת צריך להיות מחלוקת. מה תולי במחלוקת הזאת? אז בגמרא מובא רק עניין הזמנים. כשגמרא מביא תניה, נמי הכי, הברייתא שתומכת בדעה שקורבנות תפילות כנגד קורבנות תקנו, זה ברית ארוך שאומר, ולמה אמרו שתפילת השחר עד דלת או עד חצות, ולמה אמרו שתפילת המנחה עד התשע או עד שקיעה, ולמה אמרו שתפילת מעריב כל הלילה, כי זה כנגד הקורבן התמיד. ומשהו לא בדיוק אותו דבר, בעמוד א' שמה, הנפקמינה היחיד, כמו זה רק ברית שזה לא אומר שהמענה משני שקורא לכל הזמנים, אבל אין לו את המקום הזה. הנפקמינה של הגמרא, כסברה, אולי, ולא הכרחי, הוא לעניין תשלומן. אז אומרים, עבר זמנו, בטל קורבנו. אז אם תפילות כנגד קורבנות תקנו, משמע שכיוון שאי אפשר להגיד שאין תשלומן, כי תשלומן זה ברור ומוסכר, אז אין תשלומן מעבר ליום. יש רק תשלומן של שחרית למנחה, אבל אין תשלומן ממנחה למערב. כי עבר זמנו, בטל קורבנו. אז זה גם כעניין של זמן. שהזמן הוא יותר היום במקרה הזה, היום יותר מחייב. זה דווקא מין היחיד שמובא, או בכלל, הקשר היחיד שמובא למחלוקת הזאת. רש"י במקום קצת מדגיש, ככה נראה שהוא מדגיש את עניין ההיסטוריה. רש"י אומר, תפילות אבות תקנו, תפילות כנגד קורבנות, אומר רש"י, אנשי כנסת הגדולה, כנראה רצה להסביר מה מילולית המחלוקת, אחר כך היא נפקא מינה, אבל מה כאן, פשוט כנראה את המילים, מה רצו להגיד, אז אומר, אבות תקנו, כנגד קורבנות, אנחנו לא מדברים באותו מישור, אתה מדבר מיתיקן, ואני מדבר כנגד מה, אולי אין מחלוקת בכלל, רש"י מסביר, אם זה כנגד קורבנות, אז אנשי כנסת הגדולה תקנו. זה לא נפקמין, אבל זה המחלוקת המילולית. אבל מבחינת התוכן, בגמרא זה רק לעניין זמן. זה מאוד מפתה להגיד משהו עמוק יותר, כן? אולי באופי התפילה. אני צריך לדעות, אני מסופק, הנה זה מקור. בדרך כלל, מה שראיתי אומרים, או יותר דרשני כזה, זה שאם אני אומר שכנגד קורבנות, אז זה כמו שהקורבן, קורבן הוא מאוד מאוד פורמלי, כן? יש הלכות מאוד מאוד קבועות. בסך הכל אני לא, קשה להגיד על קורבן שזה, אני שופך את הנפש. יכול להיות שבדי שאני מקריא קורבן, אני מרגיש מה שאני מרגיש, אבל קורבן עצמו הוא משהו מאוד חיצוני, פורמלי, בנוי, אפילו מלאכותי, מכני. ועם תפילות כנגד, אז גם כן זה מדגיש את הצד ההלכתי הפורמלי של התפילה. מה שאני די הדגשתי כל הזמן, שזה נכון. עמידה לפני המלך, אז יש פרוטוקול, יש דרכים איך לעשות את זה. אם זה אבות תקנו, אבות חיו בכלל, שלא במסגרת הלכתית בכלל. הם היו דתיים, הם לא היו הלכתיים. הם היו חסידים, לא מסנגדים. הם היו דתיים. ואברהם אבינו, קם בבוקר, אמר, אני צריך להתפלל. כן, יצחק. החליט שהוא יוצא לשדה ומתפלל. זה יותר הרומנטיקה של התפילה. זה קצת נכון. אני לא הייתי מגזים בזה בגלל נקודה אחת שנראה לי נכונה. כשאומרים שתפילות כנגד קורבנות תקנום, זה לא שתפילות זה תקנה מדרבנן להחליף את הקורבנות אחרי חורבן הבית. תפילות כנגד קורבנות תקנום זה בזמן בית שני. אנשי כנסת הגדולה תקנו את התפילה בערך מתי שבנו את המקדש. כנגד קורבנות זה אומר, אנחנו מקריבים קורבנות ותקנו שמשהו ילווה את הקורבן. אז אפשר להגיד אפילו הפוך עם מה שאמרנו. כיוון שהקורבן הוא מאוד מאוד מכני ופורמלי, והרגישו את החסר בזה, אז רצו לאזן את זה, אמרו שטוב, לא ייתכן שאתה תסמור רק על זה. מתי שיש קורבנות, מתי שעם ישראל מקריב קורבן תמיד, אז עם ישראל גם יתפלל, אבל זה אחד כנגד השני, אחד משלים את השני. וזה מוציא את העוקץ מהקיצוניות שבמחלוקת האידיאולוגית הרעיונית, אם יש דבר כזה, שתולים אותו על הנקודה הזאת. כמעט תמיד, אני חושב שאוטומטית, חושבים על הביטוי, פתאום כנגד קורבנות, אז לא מבינים זה נכון. כנגד, אני חושב זה שזה מול זה. אתה, הכהן עומד כאן ומקריב, והיהודי עומד לידו ומתפלל. זה צריך להיות התמונה, ולא ש... במקום להקריב קורבן, לך תתפלל. במקום להקריב קורבן, לך תתפלל, זה פרשה אחרת, זה נשמע פרים שפתנו. שזה אנחנו קוראים, כמו שדיברנו, שזה אנחנו קוראים את פרשת התמיד, מסתם היה זה אותו חוג, אז כל אחד באמת עושה את זה, כי התחננתי שתתחילו לעשות. אז קוראים את קורבן התמיד, זה כנגד במובן של להחליף, כלומר להחליף בדיעבד, כיוון שאין קורבן, אז אנחנו נקריב אותו בשפתנו. אבל 18 זה לא למלא את החסר, אלא להשלים אולי את החסר, מקסימום, או לאזן, או להקביר. איך פוסק הרמב"ם במחלוקת הזאת? הרמב"ם פוסק שזה כנגד הקורבנות. כותב הרמב"ם, אחרי שתקנו את מה שתקנו בגלל שגי שפה, אז רצו שלכל אחד יהיה נוסח, אז תקנו מה שתקנו, וכן, אז כותב הרמב"ם בהלכה ה', פרקת הלכה ה', וכן תקנו שיהיה מניין התפילות כמניין הקורבנות. תקנה מקורית נוגעת לנוסח. הבעיה היא שיש אלגי שפה שלא יודעים איך להתפלל, וזה לא יוצא טוב. לכן תקנו נוסח קבוע, אבל אנחנו יודעים שיש עוד הבדל. מדאורייתא זה רק פעם ביום, עכשיו יש שלושה. אז הוא אומר, באותו זמן, אז גם תקנו, בלי קשר לאלגי השפה, שיהיו מניין התפילות כמניין הקורבנות, שתי תפילות בכל יום כנגד שני תפילים, בכל יום שיש קורבן מוסף, תתנו תפילה ושחרית כנגד קורבן מוסף, ותפילה שכנגד תמיד שבוקר נקראת שחרית, ותפילה שכנגד תמיד שעובד מים נקראת תפילת מנחה, ותפילה שמוסף נקראת מוסף, וכן התקינו שידע מתפלל תפילה אחת בלילה, שערי עברי תמיד שבין הארבעים, מתקלים מאורחים כל הלילה, שנאמר והיא העולה על המזבח וכולו, כעניין שנאמר, ערב בבוקר בצהריים, השיחה והאמה, וישמע קולי. ואין תפילת ערבית חובה וכולו וכולו. זה הרב פוסק שתפילות כנגד קורבנות. וזה כל מה שהוא כותב בהלכות תפילה. מה שחשוב להדגיש, שלא בהלכות תפילה, זה מה שהוא פוסק כאן, אבל בהלכות מלאכים, שהרמב״ם יש לו שם כהקדמה, או כחלק מהתיאור של שבע מצוות בני נוח, הרמב״ם יש לו דעה מאוד מיוחדת, שבו הוא איחד בין שבע מצוות בני נוח לבין התורה. הרמב״ם מאוד מאוד חשוב להבין עניין גויים. הרמב״ם שם אומר, היו שבע מצוות בני נוח, ואחר כך היו עוד מצוות, ועוד מצוות, ועוד מצוות, עד שנשלמה תורה על ידי משה רבינו. כלומר, ראות את הכל כתהליך אחד. אז באמצע שם, הוא אומר, יש שבע מצוות בני נוח, אחר כך, אברהם תיקן שחרית, יצחק תיקן מנחה, יעקב תיקן ערבית, גם גיל הנשה, גם יש עוד מצווה, אמרם יש לו מצווה אחת, יוכבד, ואז משה רבינו, ובמראה, ואז בסיני. אז דרך אגב, הבניין של התורה, הוא מזכיר שחרית מנחה ומעריב. ברור שהוא לא מתכוון ב-100%, כי בסך הכל הם לא מצוות דאורייתא. המצווה דאורייתא הוא רק להתפלל פעם ביום. אז מה שהוא רוצה שם לתאר זה יש דבר שנקרא שחרית מנחה ומעריב, וכנראה מזמן האבות, היא לא חיוב, זה לא מצווה, אבל הוא חלק מהתורה, הוא בעצם מעוניין לתת תמונה לאו דווקא מדויקת, עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה, לזה שהתורה לא רק ניתנה בסיני, אלא התפתחה במעגלים שונים. בכל זאת, הרמב"ם מביא את הדעה שהתפילה אבות תקנו, כנכונה, היסטורית, עכשיו זה באמת תיאור היסטורי שם, היסטורית היא נכונה, אז אפשר להגיד שאם אתה, אז לגבי מה שמביא בכל תפילה, הזמנים, תקנו שיהיה מניין התפילות כמניין הקורבנות, אז זה באמת דין של הקורבנות, כמו שאמרנו. זמן זה החידוש של כנגד קורבנות. אם היית רוצה, אם אתה משוכנע שיש לקחת את המחלוקת הזאת, ולהבין אותה רעיונית ואידיאולוגית, כלומר זה חשוב להבין, אם התפילות יצאו מהאבות, אז יש להם אופי מסוים, ואם זה כנגד קורבנות יש להם אופי אחר, בין מה שהצעתי, בין הצעה אחרת, אז האמת בזה, אז הרב אומר ששתי הדעות נכונות. כלומר, שלא בהקשר של הלכות תפילה, אבל בהקשר האמת, כן, יש משהו בתפילה שמתאים לאברהם, יצחק ויעקב, ויש משהו בתפילה שמתאים להיות כנגד הקורבנות, ולכן זה גם כן, תגיד מה שאתה רוצה להגיד, אבל אל תהפוך את זה למחלוקת יסודית מדי, כי שני הדברים נכונים. כן, אז לא משם תבוא הגאולה להבין מה היחס של התפילות, כי שני הדברים נכונים במידה מסוימת, ואז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל לא לתלות את צהר לגמרא. אז מה כן? כיוון שהרמב״ם כן הביא את העניין הזה של, של אבות, אני רוצה קצת להתרכז, להתרכז בו. אם אנחנו נתרכז בקורבנות, אז נצטרך, זה לא יעזור, זה רק ידחוף אותנו לשאלה הבאה. נשאל, לא, אז מה היחס שבין תמיד של שחד, תמיד של בין הערביים? מבחינה הלכתית צרופה, הם אותו דבר. אז אם יש הבדל ביניהם, אני לא אגלה את זה משם, אני צריך לגלות את זה ממקום אחר, הייתי יכול לדלג על זה ולדבר ישר על, על הקורבן. אבל אם זה כנגד אבות, אז יש לנו מבנה שנותן לנו תשובה מסוימת. היינו, מה ההבדל בין אברהם, יצחק ויעקב? כאן יש הבדל בין אברהם, יצחק ויעקב. הם לא זהים. הם יהיו זהים, אז לא יהיו קיימים. אני לא צריך שלוש אבות, אם כל אחד הוא התק של השני, מספיק אז אב אחד, וכולם יכולים להיות בנים אחר כך. אז בהקשר הזה אני רוצה להזכיר את המדרש, שזה המדרש השלם ביותר לגבי ההבדל בין אברהם ליצחק ליעקב. בא מפרשים מאוחרים, אז יש דברים אחרים, רמזי רמזים, אבל במדרש חז"ל יש מדרש אחד שעומד על ההבדל בין אבות, והיא גם רלוונטית במיוחד לתפילה. המדרש ההוא זה מדרש שאומר, אברהם כראו הר שנאמר בהר השם ייראה, יצחק כראו שדה שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, ויעקב כראו בית שנאמר אין זה כי אם בית אלוהים בזה שער השמיים. אז בדרך כלל כשפגשתי את המדרש ההוא, אני הבנתי את זה ככללית, לא הבנתי את זה בהקשר שלנו, בהקשר של התפילה. בהקשר של הנושא, הנושא הוא מה הוא קרה, מדובר בבית המקדש, מקום המקדש. איך כל אחד ראה את המקדש? מה זה אומר איך אב ראה את המקדש? הוא ראה אותו בצורה כל כך שונה, זה אומר איך הוא ראה את ה... את כל עבודת השם שלו, את כל החיים הדתיים, מה היה משימת חייו. ואברהם אבינו הראשון, אז הוא טיפס בהר, יצחק היה צריך להעמיק בדברים, אז הוא היה בשביל השדה, ויעקב בנה את הדבר שקיים לעולמי יד, אז זה בנה בית. יעקב גם בנה בית, זה לא הבית שעליו מדובר במדרש ההוא, אבל זה לא מקרה שגם ראה בית וגם הוא הראשון שבנה בית, ואיבן לו בית, בפרשת וישלח. בהקשר של התפילה, אז קודם כל יש לשים לב ששניים מתוך השלושה פסוקים מדובר בהקשר של התפילה. יעקב קרא לו בית, זה אחרי שהוא התפלל מעריב באותו זמן, באותו מקום. והפקע במקום והיה להם שם, זה תפילת מעריב. ובאותו מקום, באותו זמן, היה לו את חזון הסולם, ואמר, אין זה כן בית אלוהים בזה שער השמיים. ויצא יצחק לסוח בשדה, זה הפסוק שיצחק תיקן מנחה, כי אין שיחה אלא תפילה, וזה אותו זמן. ואברהם אבינו זה לא ככה. ואברהם אבינו, תפילת שחרית שלו זה המקום אשר עמד שם בראשונה, זה מעל סדום, כשהוא חוזר פעם שנייה למקום, יצא לתפילת שחרית, מקום שהוא דיבר כשבור חומדכין, אבל זה לא בבית המקדש, זה ליד סדום. וקרו הר, זה כמובן בזמן הקידה, בהר השם, והר השם יראה. זה שאברהם אבינו התפלל ו... והר המוריה, נדמה לי שכן, אבל זה לא מה שהגמרא אומרת, כן? השחרית שהוא תיקן היה לפני כן, בזמן חורבן לפני, ואחרי זמן חורבן סדום. למרות שיש מדרש אחר שמה שאמרנו התפלל אחרי העקידה. אז בכל זאת, יש קשר, אני חושב, תומן, וגם עצם עובדה שזאת הייתה מצוותם, זו המצווה שהם תקנו, אז יש להבין את זה בהקשר הזה. אז מה פשט המדרש בהקשר של תפילה? מה זה אומר שאברהם קרא אוהר, זה הדגם שלנו, זה הבן אדם, זה האישיות שתיקה עם תפילת שחרית. אני חושב פחות או יותר זה מה שהייתי אומר, רק כל דבר אחר, אבל בהקשר מסוים, אדם מתפלל שחרית, זה כמו אדם שעומד לפני ההר, הר שהוא צריך כמובן לטפס ולכבוש אותו, אבל מבינו גם בסופו של דבר כבש את ההר, הוא עלה בהר והקריב במרומי ההר. לא, אז אנחנו, כן, זה מובן, זה לא דבר עמוק. אדם קם בבוקר, היום זה לפניו, היום זה אתגר, הוא צריך עכשיו לכבוש משהו, הוא לא צריך לעבור אותו, הוא לא צריך, הוא לא בסכנה והוא צריך עזרה, מה שהוא צריך זה יש לו משימה, אדם קם בבוקר כדי לעשות משהו. הדבר המוטל עליו, החובות שמוטלים עליו. א', יש לראות, קצת מוסר, יש לראות את המטלות האלה לא כמטלות, אלא כהר. כלומר, דבר שצריכים לכבוש, לא רק לקיים, אני צריך לדרוך במקום ונגיד עוד שיעור ועוד שיעור שלוש פעמים בשבוע. זה, אני צריך להבין את הרמב"ן, זה משהו אחר, כן? לא, זה לא מטלה, לא כמו ילד, אני אגיד בתיכון, ילד בתיכון שיש לו מטלה בלילה לעשות עבודות, זה כמו ילד בישיבה גבוהה, יש לו מטלה בבוקר, להבין דף במסכת. אז זה תפילת שחרית, תפילת שחרית זה מה שאדם מתפלל לפני שהוא יוצא לקרב, לפני שהוא יוצא לכבוש משהו, יש לו שאיפות, יש לו חלומות, יש לו גם קשיים, צריך עזרה, כן? אבל זה עזרה כדי שאני אוכל להגשים, שאני אוכל להשלים, שאני אוכל להשיג. זה אווירה של תפילת שחרית. בואו נגיד, אפשר להוסיף כמה מילים, כן? זה מלווה בתקווה, כן? ככה נדמה לי, האווירה, האמוציה, זה אדם קם בבוקר, אז יש לו משימה, והוא, יש לו ביטחון שהוא יכול לעשות את זה, עם עזרת הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו, על זה אנחנו מתפללים. אם אני אדלג לסוף, כי זה יותר קל, אז יעקב קראו בית, כל אחד חושב, כי זה אי אפשר לא לחשוב ככה, שתפילת מעריב הוא מנווה בחושך, בפחדים. אמונת חבלילות, שזה נאמר לא עד 18, נאמר על ברכות קריאת שמע של מעריב. מדגישים שם את האמונה, אבל זה נכון, אפשר להגיד את זה גם 18. אז אני אשנה רק קצת, זה ברור שזה נכון. אדם מתפלל בלילה, אז זה בלילה. אבל זה בדיוק הנקודה. זה לא שמתפללים מתוך פחד. יעקב קרא בית, מה הדוגמה הזאת של בית? זה המקלט, אחרי, בסוף היום, יעקב מגיע בסוף היום, והוא ברוך השם זכה, הוא לא לן על פני השדה, כמו שלן בתפילת מעריב הראשון שלו, שהוא, בהתקל מקום היה למשם, אלא הוא ראה אחרי החזון, אחרי שקדוש ברוך הוא אמר לו, שאני אהיה איתך ואני אשמור אותך, אז הוא אמר, זה הבית, זה בית השם, דבר שאבותיי לא זכו בו. אז הבית זה מקום שאתה חוזר אליו בלילה, נכון, הלילה זה מפחיד, הלילה זה סכנה, אבל אני בתוך ביתי, ביתו של אדם זה מבצרו, אני נועל את הבית, הבית זה שכינה, הבית זה קדוש ברוך הוא שסובב אותי, מלאכיו סובבים אותי, ואני הולך לישון, ואני ישן, אני מצליח להירדם. למה אני מצליח להירדם? כי התפללתי מעריב. אז יכול להיות שהרקע הוא החושך והפחד והאיום והחוסר הביטחון שיש לחיות בעולם הזה, אבל התפילה היא יצירת המבצר והמקלט, השם סלי ומצודתי, ופרתי לי. זה חשבוך הוא המקום שאני בורח אליו, כיוון שאני עכשיו לא יכול להמשיך ללחום נגד העולם, כי נגמר הזמן, אני צריך לנוח. אז אני צריך מקום שאני יכול ללכת לישון ולא לדאוג לאותם פחדים שיש בחוץ. אז אברהם אבינו בבוקר הולך לכבוש את הסיכונים האלו, את הדבר המאיים הזה, או הדבר הלא אני הזה, הדבר האחר, מתוך פיתוחן שיכול לתעלות עליו. ומתי שנגמר הכוח ואני לא יכול לחום נגדו, אז אני צריך לסגת קצת, כלומר להתבצר. אז זאת תפילת ערבית, כן? השם סלי מוצדתי, תפילת מה שדוד אמר בסוף, אחרי, דוד אמר אותו, אחרי כשנתן לו את כל היבה בידיו, אחרי שאול ואחרי הכל, אמר את הפרק שמתחיל השם סלי מוצדתי בפרטי לי, זה האווירה של תפילת ערבית. מה זה תפילת מנחה? ויצא יצחק לסוח בשדה. כאן יש אצלי דימוי, אני לא יודע מאיפה זה בא, יש לי דימוי כל כך חזק, אני מפקפק בעצמי, מה שאני אומר עכשיו זה פשט, אבל אני לא יכול לצחרת, אם תסכימו אותי, אז אני ארגיש טוב. מה רואים? ויצא יצחק לסוח בשדה. לסוח פירושו להתפלל. ובכל זאת, אני אומר את הפסוק הזה, מה אתם רואים? מה יצחק עושה כשהוא יצא לסוח בשדה? כן, הוא מתייר, לסוח זה... אברהם אבינו כובש את ההר, הוא מטפס בהר, הוא נושם עמוק, לא? זה קשה, כן? חצי הדרך, אז הוא חושב, אולי הוא יישבר, ואז המפקד מאחוריו אומר לו, עוד 20 קילומטר, תמשיך, תמשיך. זה אברהם אבינו. יעקב אבינו נכנס בתוך הדל אדמות של הבית, הולך לישון, ויצא יצחק לסוח בשדה, כזה תמונה, זה גם מנחה קצת, השמש מתחילה לשקוע קצת, כן? הוא מטייל קצת ככה, הוא איזה פרח יפה, הוא לוקח אותו להריח את הפרח. לפני שידעתי ששיחה זו תפילה, חשבתי שלסוח זה, להסתובב. מה זה להסתובב בשדה? זה לבדוק את הפרחים, לראות את קצת מעיין שם בסוף, לקשיב לציפורים. זה כזה בלבס כזה, זה טיול, טיול שבין הזמנים. והוא מטייל לו בשדה ונהנה מהטבע. מה הפשט מבחינת עבודת השם? טוב, זה מתאים למה שברור לגבי יצחק. אברהם אבינו חופר, לדוגמה, לקחת משל אחר, משל של תורה עכשיו, לא של מדרש. אברהם אבינו חופר בארות, ויצחק חופר אותם עוד פעם. כלומר, יעקב כבש, אברהם כבש, הוא היה חלוץ, הוא היה הראשון. יצחק חוזר על אותו דבר, זה אותו מקום, אבל בשבילו זה לא הר, זה שדה, זה נהיה מישור, והיה ההר הזה למישור. אחרי שאברהם אבינו כבש אותו ויצחק נולד לזה, לא צריכים לכבוש אותו עוד פעם, צריכים להכיר אותו בצורה אחרת. לפעמים, מי שצריך לכבוש, אז אין לו את העמקות, אין לו את היכולת לתמי, כי הוא זה שכובש, הכובש שלו זה ראשוני. ובצורה כללית עכשיו, לא בתפילה, אז יצחק חוזר אותו דבר, אבל הוא לא צריך לכבוש אותו, זה כבר נכבש לפניו, מעשה עבוד סימן לבנים. אז יש לו את הזמן, בלי המהירות, בלי הדחף, בלי הנשימות הכבדות, ולהכיר כל פינה, כל רחוב, כל סמטה, להכיר כל פרח שיש בשדה, להכיר אותו לעומק, ולהיות ממש בעל הבית שלו. מי שכובש את הר הוא לא בעל הבית, הוא הכובש. קניין כיבוש זה שונה מקניין חזקה, כן? אז אברהם כובש, קונה בקניין כיבוש, ויצחק קונה בקניין חזקה. נער גדר ופרץ, הכיר כל פינה בכל פינה. מה זה אומר לגבי תפילה? מה זה תפילת הזמן, הזמן של יצחק? אז נדמה לי שזה ככה, כלומר, בבוקר אנחנו יוצאים למשימה. אז מתפללים שיהיה לנו כוח לעשות את זה, שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, אבל זה עם התקווה הזאת, גם הפחד מסוים, כן, התקווה והביטחון, בביצור הביטחון, אנחנו עושים משימה. תראה, עד לקראת סוף היום, או אחרי צהריים, עשית מה שעשית, בעזרת השם הצלחת, ועכשיו צריכים באמת לעצור קצת, כלומר לא להמשיך לרוץ. וגם התפילה היא בהתאם, זה תפילת שאני מתחיל לטעום, לבדוק, להתעמק, זה תפילת העומק לעומת תפילת השטח. השטח מובן, התקראתי לשטחי, אבל לא כמילה שלילית. הכיבוש הוא שטחי במובן כזה שאני רץ קדימה. כדי להגיע למקום שאפשר להגיד, אוקיי, השגנו משהו. ועכשיו חוזרים, יצחק, כמובן יצחק חוזר על אברהם, הוא לא עושה שום דבר חדש. אין חידושים בחייו של יצחק. אתה חוזר על אותו דבר, אבל המטרה היא באמת, באמת העומק. אז גם בתפילה זה אותו דבר. תפילת אברהם הוא תפילה שמישהו יוצא לכבוש, ותפילת יצחק זה מי שעכשיו לא מסתפק בזה השגתי, אלא אני צריך להבין את מה שהשגתי, או לקנות באמת, לרכוש באמת, פנימית. טוב, אנחנו למדנו פסחים, רמב"ן. יש קניין פורמלי ויש קניין של חמץ, כן? אז עכשיו אתה קונה אותו, מסכים דעת יצחק לדעת אברהם. יש לי קניין, אבל שזה באמת קניין, קניין נפש, קניין עמוק. אז זה חלק ממשימת החיים, זה חלק ממשימת התפילה, אז אתה מתפלל על זה שהחיבור יהיה חיבור כזה. ממילא גם התוכן, כשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא בבוקר, אז לכאור אני רואה את זה ככה, הוא השותף שלי לעשות דברים. זה חיבור. שותף שאתה עובד לידו, אין לך חיבור יותר גדול מזה. זה לא, החיבור הוא לא רק כשאני פונה אל מישהו, גם כשאני הולך ליד מישהו, עושים אותו דבר ביחד, זה גם חיבור, זה שותפות. אז אני מתפלל לשותף שלי. תפילת מנחה של יצחק הוא יותר התפילה הדתית, שבו אני פונה אל הקדוש ברוך הוא, כי אני רוצה להבין את מה שיש. הקדוש ברוך הוא כמובן היעד שלי. אז אני צריך, זה באמת תפילת הדבקות, תפילת ההתבוננות, תפילת הקשר עמוק לקדוש ברוך הוא. זה לא פלא שזה גם תפילת תנית, תפילת כפרה. זה מתי שאנחנו יותר דבקים בקדוש ברוך הוא. ועכשיו נמשיך, כבר אמרנו לגבי יעקב, בתפילת יעקב, זה, עשית את זה, עשית את זה. אתה באמת הולך לישון, אחרי התפילה הולכים לישון, יעקב אבינו הולך לישון, הוא ישן במקום ההוא, זה מעניין, לא בפסוק, יעקב פגע במקום, זה מה שהוא התפלל, ואז כתוב שהוא הולך לישון. אחרי שמתפללים ערבית, הולכים לישון. מעניין שבתוך הפסוק, אז היה לו חזון גדול מאוד, שהיה צריך לזעזע אותו עד אמות הסיפים, וברגע שהחזון נגמר, הוא אמר, אין זה, כי אם בית אלוקים זה שמיים, מה הוא עשה? הוא חזר לישון. לא הבנתי איך, אבל זו עובדה. התחושה של להיות בבית השם, לא חשוב מה התוכן, זה מאפשר לך ללכת לישון. אל תיישמו את זה בית המדרש. זה לא בית השם, במובן, במובן הזה. אבל בלילה, בלילה כן. אז היה, אדם כבש הר, והלך עם הקדוש ברוך הוא לכבוש את ההר. אדם העמיק בעבודת השם שלו, והתחבר לקדוש ברוך הוא. ועכשיו, התפילה היא ש... אז אתה אומר, שם עליי כפיך, תסובבני, מפרתי לי, מבצרי, תשמור עליי מתי שהוא נלך לישון. זה קשר מהקדוש ברוך הוא. זה קשר. זה לא חוסר קשר. נלך לישון, זה לא חוסר קשר. אמר, הקשר הוא שמתי שאני ישן, הקדוש ברוך הוא שומר עליי. זאת הקשר הפנימי של התפילה הזאת. בקיצור, אם זה נכון, אני מבין שזה קצת, הרבה. יש כאן דרוש, כן? זה מדרש... א' זה מדרש, בבית אני דורש את המדרש. אבל המדרש מתחנן שנדרוש אותו. אחרת אין מה להבין. אז מה? מצאת את שלושה חלקים, אז מה? זה מדובר בתפילת ביטחון, תפילת קשר ותפילת שמירה. זה המשולש של שלושת התפילות. כמובן רואים כאן את היום. יוצאים, עולים, הולכים למישור ו... לא יורדים, אבל מתכנסים, כן? זה כאילו יורדים קצת, כלומר, יורדים עד הארץ, כן? הולכים לישון, כן? אז יש עלייה, מישור ומתכנסים. זה תנועה אחת במשך שלושת הזמנים. מה שכמובן לא הסברתי ולא ניסיתי להסביר, ואני לא יכול להסביר. זה לא חלק מהתמונה הזאת. זה שיש עוד תפילות, יש תפילת מוסף. אבל אני חנה מי, אבות, אף אב לא תיקן מוסף. זה לא, מוסף הוא לא חלק מעבודת השם. זה מוסף. זה, כיוון שיש תוספת קדושה, אז נותן לו דרש ברוך הוא עוד קורבן, ויש כאן עוד תפילה. ובקורבן הוא קורבן מוסף. ובתפילה, שיטת התוספות, שדי מומץ לדי ושנים אחרים, שאין לתפילת מוסף אופי. תוספות אומרת זה בתחילת פרק רביעי, העמוד הראשון, שזה לא רחמי. כל התפילות הן רחמי. מוסף הוא רק כנגד קורבן במובן הטכני. אין בו תוכן של לב, יש לו רק שיוצאים ידי חובת הקרבת הקורבן. תוספות אומר את זה, כמה מקומות אומר את זה שם בהתחלה לגבי מה אני... תוספות אומר שאין תשלום מן המוסף, כי באמת עבר זמנו בתל קורבנו. זה לא חיסרת כלום, לא חיסרת משהו נפשי שצריכים להשלים אותו, והוא אומר את זה גם פעמיים אחרים בפרק. תפילת מוסף הוא תפילה טכנית, אז מילה, אני לא צריך להסביר אותו. בתוך המבנה. טוב, יש עוד תפילה אחת, אבל גם היא מוסף. זו תפילת מילה. בימי התנית, אומר הרמב"ם כאן, על המקום, ובימי התנית, אז תקנו עוד תפילה סמוך לשקיעת החמה, וכן תקנו תפילה אחת, אחר תפילת מנחה, סמוך לשקיעת החמה, ביום התנית בלבד, כדי להוסיף תחינה ובקשה מבני התנית. אז זה גם מוסף, זה לא, אין לו אופי עצמי, זה כיוון שזה יום צום, אז תקנו אותו כדי שיהיה תוספת תחינה ובקשה. בפני התנק. אז הוא רק תוספת. הוא להתפלל עוד קצת. אז מבחינה הפורמלית זה תפילה נוספת, אבל זה לא תפילה מאופי אחר. זה תפילה של להתחנן קצת יותר בגלל שזו התנק. וזו תפילה נקראת תפילת נעילה. כלומר, ננעלו שערי שמיים בעד השמש ונסתרה לפני שהם התפללים אותה אלא סמוך לשקיעת החמה. נמצאו תפילות בכל יום, שלוש, אז הוא עובר על הסדר. אז ככה, זה מה שמציע מבנה התפילה, כמובן, זה נכון שזה דרבנן, אבל עבוד תקנום. זה אומר שיש כאן היגיון נפשי אמיתי של הדמויות הרוחניות שהן אבותינו, הן האבות שלנו להדגים לנו מה זה קשר רוחני עם הקדוש ברוך הוא. ואולי כאן זה, אני לא בטוח, כאן, אולי לכן זה לא דאורייתא. כלומר, המבנה שתיארתי לא שייך לחובה, לא שייך למצווה. לא שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ציווה שנעבוד אותו, אבל זה לא קשור למה שדיברנו היום. זה שנעבוד אותו, אז מספיק, באמת מספיק פעם ביום. לא בגלל שפעם ביום זה מספיק, אבל זה לעשות, לעבוד הקדוש ברוך הוא, עושים את זה פעם ביום. אני אומר, אני מקיים את החובה. כמה דובר שזה משהו באמת לא קשור לחובה, מן רבנן זה חובה, לא קשור לחובה. אבל הוא ביסוד היסודו של עבודת השם, זה החיים של לעבוד, לא המצוות של לעבוד. גם לפי המדרש שאומר שאבות קיימו את כל התורה כולה, זה לא כולל תפילה. זה ההפך. כיוון שיש מצווה בסיני, אברהם אבינו שומר שבת כיוון ש זה ניתנה לעם ישראל בסיני. אבל אנחנו מתפללים שחרית, כיוון שהמבין הוא התפלל שחרית. המבין הוא המקור, ולא ה... לגבי כל המצוות, אז הוא גם יהודי. לגבי זה, לא שהוא גם יהודי, אלא זה אברהם אבינו, זה הוא. זה ההפך. יהיה בעיה לוגית, לפי ההבנה שסוף המדרש שאומר שאפילו מצוות רבנן אברהם אבינו הוא קיים, אז הוא גם התפלל כיוון שמצוות רבנן. אז יש בעיה לוגית שהוא התפלל כיוון שזה רבנן, אבל זה רבנן כיוון שהוא התפלל. לא נורא. כן? החיים הדתיים של אברהם אבינו לא התבטא בשמירת שבת. זה בגלל שהוא רוצה להיות יהודי. אבל זה התבטא בתפילה. וככה גם יצחק וכמה יעקב, חוץ מדברים אחרים שהם עשו, החסד והמשפט והצדקה. אבל הקשר של הקדוש ברוך הוא זה היה תפילה, וזה נבע מעצם קיומם. ובזה אנחנו רוצים להיות, אז הלכתית זה כנגד קורבנות, אבל אם אתה רוצה להבין את האופי, כן, אז יש לך לדמות את עצמך עליהם, ולהם בנפרד, כל אחד לפי האישיות שלו, והתכנים שלו. יש תוספות בברכות שואל, שבמקום אחד בגמרא, כתוב צלות דמרי אברהם, בכוונה זה מנחה. אז הוא אומר, כבר בינו תפילה מנחה, שואל תוספות עבר, יצחק התפלל מנחה. אז תוספות יש לו תירוץ מאוד מעניין. תוספות אומר, שאברהם התפלל מנחה רק אחרי שיצחק תיקן אותו. כבר בינו הוא גם, אבל בינו הוא באמת גם יהודי. אז אחרי שיצחק חשב על הרעיון, אברהם לא חשב על הרעיון, זה לא התאים לו כל כך, זה התאים ליצחק. אבל אחרי שיצחק חשב על הרעיון, אז הוא אומר, מה? טוב, אני באמת כן מקורא תורה כולה, אני אקיים גם את זה. כן, אז הוא, אברהם אבינו, התפלל תפילת יצחק, אבל אותו גמרא קורא לזה, צלות דמרי אברהם. יש דעה שנייה בתוספות שזה קצת כן יקשה על כל המבנה שאני אמרתי, וזה שהוא אומר שאברהם התפלל אותו כנדבה, ויצחק התפלל אותו כחובה. אברהם, אבל יצחק תיקן תפילת מנחה, אברהם אבינו רק התפלל אותו. אז אולי זה לא סתירה, זאת אומרת שאברהם אבינו, הוא בטח התפלל גם מעריב, הוא התפלל כמה פעמים ביום, אבל התפילה שהייתה הדבר שהוא תיקן, כלומר זה הביע מה שהוא הבין, שזה יסודי, והקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה באמת היה שחרית. הרמב"ם מסיים, מה? התוספות הוא ב... מה העמוד הראשון של פרק כ"ד? זין, חפחת, עמוד הראשון של פרק, של פרק רביעי, אז יש שם תוספות, הגמרא זה אחר כך, זה בפרק רביעי באיזשהו מקום, אני לא זוכר את הדף, אני יכול למצוא את זה, או שהמחשב שלך יכול למצוא את זה יותר מהר, צלות דמרי אברהם. אבל מעניין הסיום של הרמב״ם, אני קורא את הרמב״ם עוד פעם, קראתי את זה לפני כן, אבל לא עצרתי, הרמב״ם אומר, תקנו מניין התפילות כמניין הקורבנות, שתי תפילות בכל מקרה נגד שני תפילין. בכל יום שיש קורבן מוסף תקנו תפילת שלישית כנגד הקורבן מוסף, בתפילת שהוא כנגד תמיד שבוקר נקרא תפילת שחרית ושחר, בתפילת שנגד תמיד שבין הבאים נקרא תפילת מנחה, בתפילה שכנגד מוספים נקרא תפילת המוספין, בכן התקינו שיהיה אדם מתפלל תפילה אחת בלילה שרי ברי תמיד שבין הבאים מתקנים אורחים כל הלילה, שנאמר היא העולה כעניין שנאמר ערב הבוקר בצהריים השיחה והימה וישמע קולי. אז הוא אומר, אבות תקנו כל אחד תפילה אחת. והאמת ש... סליחה, לא אבות. הוא אומר, החזר תקנו תפילה כנגד קורבן של שחר. וקורבן אחת כנגד... תפילה אחת כנגד קורבן של בן ארבעים. ותפילה כנגד עיקול איברים. וגם תפילה כנגד המוסף. סך הכל יש לו ארבע. בכל זאת הוא מסכם, כעניין שנאמר, ערב הבוקר בצהריים השיחה. זה ברור לכולנו, שזה שיש שלוש תפילות ביום, זה לא מקרי כי במקדש... היו שתי קורבנות פלוס איברים. זה ברור שזה להתפלל בכל עונות היום. אני חושב שזה גם הגיוני, כי אחרת למה תקנו ערבית כנגד? יש רק שני תמידים, אז ברור שיש צריך להיות רק שני תפילות. אבל רצו להתפלל גם בלילה, אז איכשהו הדביקו את זה שאיברים נאכלים כל הלילה. זה מאוד מלאכותי. אז הרב הקופה בהתחלה כאן באמת הדגיש את שני הדברים. זה באמת כנגד הקורבנות, זה מצד הזמנים. אבל... יצא מזה, עכשיו אתה רוצה לדעת לסכם אותו? לסכם אותו זה לא שאנחנו השלמנו את המקדש. מה שעשינו זה מה שדוד המלך, עוד דמות, ככה רוחנית אמר, ערב ובוקר בצהריים, השיחה והמה וישמע קולי. כשברוך הוא ישמע אותי, אני צריך לחבר דברים שונים, לא להתפלל פעם אחת, אלא אם אני בא אליו ביחס שלם, יחס מושלם, יחס שאני מחבר בו את שלושה דברים שונים, שלושה זמנים שונים, שלושה עיתות שונות, קשרים שונים לקדוש ברוך הוא, אז אני מחובר אליו, ומדע וישמע קולי, כי אנחנו באמת התחברנו לגמרי. אם לסכם מה שמעתי לפני כן, אנחנו עובדים יחד, אני מעמיק בו, ואני ישן בתוכו, אני נכנס בתוכו, הוא השומר שלי. שלושת ואלו זה שלושת הקשרים שיש לאדם לקדוש ברוך הוא, שותף, יעד ושמירה, וביחד, הכל ביחד, אפשר להגיד, וישמע קולי, אז יש לנו באמת יחס ויחס הדדי, והדברים חוזרים מאיתנו אל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בחזרה אלינו. טוב, תם ונשלם מבנה התפילה.